מגילה, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ח עמוד ב', שורה אחרונה במילים תנו רבנן. כולנו יוצאים מהתפעלות לראות את גדולי הדור, זקני העדה, איך הם יושבים שעות ארוכות, מקיימים את הפסוק והגית בו יומם ולילה. כפשוטו, יושבים ולומדים תורה בשקידה, בהתמדה, בשמחה ובמתיקות התורה. איך אפשר לזכות לכזאת שקידה, לכזאת התמדה, ללמוד 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, ללמוד שעה ועוד שעה תורה? איך אפשר לזכות לזה? אז בוודאי שבשביל לקנות את דברי תורה צריך עמל ויגיעה, השקעה של חיים. אבל אפשר לומר שיש עיצה קטנה שיכולה הרבה מאוד להועיל להתמדה ולשקידת התורה. אומר הגאון רבי אליהו מווילנה, זכר צדיק לברכה, בפירושו שנות אליהו על המשניות, תחילת מסכת פאה, יש הרבה מצוות. שעות אנחנו עמלים להקים סוכה, מתרוצצים בשווקים וברחובות ללקט ארבעת מינים כדי לקיים מצוות סוכה, מצוות ארבעת מינים. נוסעים מרחקים ללכת לבקר ולקיים מצוות כיבוד אב ואם. מבלים שעות לצידו של, נזכה לכולנו לבריאות, של חולה, מקיימים מצוות ביקור חולים. אבל יש מצווה אחת ששקולה כמו כל התורה כולה, כמו כל תרי"ג המצוות, 613 מצוות, מצוות לימוד התורה. כל מילה, כל מילה שאדם לומד תורה, מקיים מצווה ששקולה כמו כל המצוות כולם, כך כותב הגאון מווילנה. וכמה מילים אדם יכול לומר בדקה ובשעה? וכל מילה זה מצווה ששקולה כמו כל תרי"ג המצוות. פשוט לאסוף יהלומים, איך אפשר להפסיק? ככל שמתבוננים בזה יותר ומנסים להמחיש לעצמנו שכל מילה תורה, אנחנו מקיימים מצווה ששקולה כמו כל תרי"ג מצוות. בוודאי שאפשר להתמיד, אפשר להגיע לשקידת התורה. איך אפשר להפסיק ללמוד תורה? מצוות לימוד התורה, מצווה חביבה מאוד. ובכל זאת, כשיש לנו דבר מצווה, שאנחנו חייבים לקיים, צריך לבטל את התורה ולקיים את אותה המצווה. אנחנו חייבים לשבת בסוכה, חייבים ליטול ארבעת המינים, חייבים להניח תפילין. ואם אין מישהו אחר, אנחנו גם חייבים ללכת לקיים שאר מצוות. גמרא אומרת מסכת מועד קטן דף ט', כל מצווה שאין מישהו אחר שיכול לקיים אותה, רק אתה בעצמך, אתה צריך לבטל תורה כדי לקיים את אותה המצווה. מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים, מבטלים תורה בשבילה. אבל יש מצוות שכשמקיימים אותם, מקבלים שכר כמו לימוד תורה. איך ייתכן דבר כזה? אומר ריש לקיש במסכת מנחות, דף צדיק ט עמוד ב', פעמים שביטולה של תורה, שאתה סוגר את הגמרא ומבטל תורה, זהו יסודה. מה פירוש זהו יסודה? כותב רש"י, כלומר, מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה. מקבל שכר כמו שהוא כעת עוסק בתורה. איזה מצוות? כגון שתי המצוות שמובאות כאן בברייתא, שמבטלים תלמוד תורה לצורך הוצאת המת, ללוות את המת, ושניבדל לחיים טובים, להכנסת הכלה, ללוות את הכלה מבית אביה לבית חופתה. שתי המצוות האלה, שאדם מבטל תורה בשבילהם, הוא מקבל שכר כאילו הוא עוסק בתורה באותו זמן. מבאר בספר שערי שמועות במסכת כתובות דף י"ז. מה שונים המצוות האלה? הרי כל מצווה שאי אפשר לעשותה לידי אחרים מבטלים תורה בשבילה. אלא הוא מבאר, המצוות האלה, גם אם האדם בסך הכל משתתף בהלוויה, הלוויה הייתה מתקיימת בלעדיו. גם להיות משתתף בהלוויה, או מהמלווים את הכלה לחופתה, החתם סופר כותב מסכת כתובות שזה גם מדברים על החתן, גם אם יהיה מי שיטפל בעניין, אתה רק מצטרף לפמליה, גם על זה מבטלים תורה. כך מבאר בספר שערי שמועות שם בכתובות. אמרו עליו, על רבי יהודה ברבי אלעאי, שהיה מבטל תלמוד תורה לצורך שתי המצוות האלה, הוצאת המת ולהכנסת הכלה. במה דברים אמורים שמבטלים תלמוד תורה להוצאת המת? בשאין שם בלי אלה שלומדים, מספיק משתתפים, כל צורכו של המת. אבל אם יש שם מספיק משתתפים, כל צורכו של המת, אין מבטלים תלמוד תורה להלוויה הזאת. אם זה עם הארץ, הנפטר, מספיק מניין, כמו שכותב השולחן ערוך, יורד דעה, סימן שין סמך א' סעיף א'. אבל אם זה אדם תלמיד חכם שלמד מקרא ומשנה, אז וכמה משתתפים עם כל צורכו של המת? מביאה הגמרא על זה ארבע דעות, ואנחנו להלכה פוסקים כמו הדעה הרביעית. דעה ראשונה אמר רב שמואל בריניה משמי דרב, 12,000 איש, 13,000 גברי. ולא רק זה, אלא ועוד שיטה אלפי שיפורי, עוד 16,000 בני אדם שתוקעים בשופרות מכריזים על הלוויה, בסך הכל 18,000 איש. ואמרי לה, יש אומרים פחות. מספיק 12,000 איש, 13,000 גברי. ומי יתקע בשופר? מתוכם. ומיני הוא שיטה אלפי שיפורי, 6,000 אנשים יתקעו בשופר, ועוד 6,000 אנשים השתתפו בהלוויה בלי לתקוע בשופר. דעה שלישית, אולה אמר, צריך להיות משתתפים בהלוויה, כגון דחייצי גברי, שיהיה מחיצה של אנשים מהבולה, הבולה זה שער העיר, עד סיכרה, עד בית הקברות שבו מספידים את המת. ודעה רביעית, שכך גם פוסק השולחן ערוך להלכה, כמו שאמרנו ביורה דעה סימן שין סמך א' סעיף א', רב ששת אמר, כנתינתה של התורה בהר סיני, כך נטילתה של הנשמה של זה שלומד מקרא ומשנה, צריך להיות בהלוויה שלו כל כך משתתפים כמו שהיה בזמן קבלת התורה. מה נתינתה של התורה התקיימה ב-60 ריבו? כל ריבו זה 10,000 איש, 60 ריבו זה 600,000 איש. אף נטילתה של התורה, כשתלמיד חכם מסתלק מן העולם, צריכים להשתתף בהלוויה ב-60 ריבו. אם אין עדיין 60 ריבו, מבטלים תלמוד תורה כדי להשתתף בכזאת הלוויה. הנמילי, השיעורים האלה נאמרו, למאן דקרי ותעני, בסך הכל הוא קרא מקרא ושנה משניות. אבל למאן דמתני, אדם שלימד תורה לאחרים, לתלי שיעורה, אין שיעור כמה אנשים שמשתתפים בהלוויה שלו. גם אם כבר יש 600,000 איש, מבטלים תלמוד תורה כדי להשתתף בהלוויה של אדם כזה. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. טבעו של עולם, שכשהאדם ברום מעלתו, כולם מקרקרים סביבו, חפצים ביקרו, אבל חלילה, כשהוא בגלות, אז לא ממש, אבל תראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, שכינה נמצאת עמהם בגלותם. כשגלו למצרים, השכינה הייתה שם עמהם, שנאמר, הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים וגומר. גם שם נגליתי אליהם, גם שם השכינה הייתה עמהם. בזמן חורבן בית המקדש הראשון, כשגלו לבבל, שכינה עמהם, שנאמר, למענכם שילחתי בבלה. גם שם הקדוש ברוך הוא איתנו. וגם עכשיו בגלות שאנחנו אחרי חורבן בית שני, בגלות הארוכה, גם כן הקדוש ברוך הוא איתנו, ואף כשהם עתידים להיגאל מהגלות, השכינה נגאלת כביכול עמהם, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, ביחד עם כל אלה ששבים מהגלות. דורשים, לא כתוב וישיב השם אלוקיך את שבותך, הוא נמצא למעלה והוא מישיב אותנו, לא. זה לא נאמר, אלא והוא בעצמו שב השם אלוקיך. מלמד שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בגלות, ושב הקדוש ברוך הוא עמהם מבין הגלויות. שואלת הגמרא, איפה היה ניתן לראות את גילוי שכינתו של הקדוש ברוך הוא, של השכינה, באופן מיוחד, בבבל, איכה? אמר אביי, בביקנישתא דהוצל, פעמים הוא נמצא בבית הכנסת של הוצל, ופעמים הוא נמצא בביקנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. כותב רשי, יש אומרים, מה זה בית כנסת שף ויתיב בנהר דעה? יכוניה, כשהוא גלה לבבל, לקח איתו מאבני ירושלים ומהאפר של ירושלים. וכשהם הגיעו לנהר דעה בגלות, הם בנו שם את בית כנסת שף ויתיב. כביכול נשוף כאן ונתיישב כאן. ובבית כנסת הזה, השכינה פעמים נמצאת. ולא תימה הכה ואחה. לא תאמר שבאותו זמן השכינה נמצאת גם בבית הכנסת של הוצל וגם בבית כנסת של שף ויתיב. אלא, זמנין הכה וזמנין הכה. לעתים היא נמצאת בבית כנסת של הוצל ולעתים בבית כנסת של נהר דעה. שף ויתיב בנהר דעה. אמר רבי, כל כך חשוב ללכת ולהתפלל במקום שיש בו יותר השראת השכינה ויותר גילוי שכינה, שאני מאדר מאוד ללכת להתפלל דווקא בבית כנסת הזה, ואני אקבל על זה שכר. תי לי, ישולם שכרי דכי מרחיק נער, גם אם אני במקום רחוק פרסה מבית הכנסת הזה, אייל נע, אני נכנס ומצלי נעתם, אני מקפיל להתפלל דווקא בבית כנסת הזה. מספרת הגמרא, אבו עד שמואל ויחד איתו לוי, שניהם אבו יתווי, הם ישבו בבית כנסת, בקנישתא דשף ויתיב, בעיר נהר דעה. ומפעם לפעם השכינה הייתה מגיעה לבית הכנסת. והיה פעם שהם ישבו בבית הכנסת והשכינה הגיעה. אתי השכינה. איך הם ידעו? שמעו כל רגשה, כל רעש. קמו ונפקו. קמו ויצאו מבית הכנסת. רב ששת, גם הוא פעם הווה יתיב בבית כנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. אבל כשאתי השכינה, והוא לא נפק מבית הכנסת, לא יצא. אתו מלאכי השרת, הגיעו מלאכים, וכמבעתו לי, הבהילו את רב ששת יצא מבית הכנסת. מובן ומבואר כאן בגמרא, שבזמן שהשכינה הייתה באה לבית הכנסת, זה לא היה דרך ארץ להישאר שם. רב ששת אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כותב ההגאות יאבץ, על פי מה שרשי כאן מביא, שרב ששת לא היה יכול לראות, נזכה כולנו לראייה טובה, והוא אומר, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך אני אצא לבד מבית הכנסת? הוא היה צריך עזרה. עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? במסכת תענית דף ט"ז יש תוספת עלוב ושאינו עלוב, הגמרא שם מוסיפה צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? כותב שם רש"י, הווה אומר, צדיק נדחה מפני רשע. אפשר לבאר שהכוונה היא שדווקא הצדיק מוותר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שבקוהו, תניחו לרבששת, אל תבהילו אותו. הפסוק אומר בשבח של בתי כנסיות ובתי מדרשות, כה אמר השם אלוקים, גם כי הרחקתים בגויים וגומר, והיה להם, גם בזמן שאין בית מקדש, והיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. איפה זה המקדש מעט? אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר, זה בית רבינו שבבבל. רבינו הכוונה רב. דרש רבה, מהי דכתיב השם? מעון אתה היית לנו בדור ודור. בדור ודור, גם בזמן הגלות, יש את מעונו של הקדוש ברוך הוא, את ביתו של הקדוש ברוך הוא. כן, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר רבי, גם כן בחביבות בית הכנסת, מיריש בהתחלה, הווי גריסנה בביתה, הייתי לומד תורה בבית, לא הלכתי לבית הכנסת ללמוד. תפילה כן, להתפלל הייתי הולך לבית הכנסת, מצלנה בבית כנישתה. כיוון דשמעית לעד אמר דוד, עד ששמעתי, צריך לבאר הכוונה, עד שהתבוננתי בדבריו של דוד המלך, שאמר בספר תהילים, השם אהבתי מאון ביתך. אז אם ככה, המקום הזה כל כך נפלא, הווי גריסנה בבית כנישתה, התחלתי גם ללמוד תורה בבית הכנסת. תניה, רבי אלעזר הכפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר, חז"ל הקדושים אומרים שלפני קבלת התורה על הר סיני היה ריב בין הערים, כולם רצו שהתורה תינתן עליהם, והר תבור והר הכרמל שהיו מעבר לים עקרו את עצמם ובאו לארץ ישראל. אומר הפסוק שנאמר, כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא, כמו שהם באו למדבר סיני בזמן קבלת התורה ואז הם נקבעו בארץ ישראל, ככה גם בתי כנסיות ובתי מדרשות. ועל הדברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה בזמן קבלת התורה נקבעים בארץ ישראל? בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שקורין ומרביצים בהם תורה, על אחת כמה וכמה שהם יהיו קבועים בארץ ישראל. דרש בר כפרה, מהי דכתיב, למה תרצדון ערים גבנונים? למה תרצדון ערים גבנונים, הכוונה מלשון גבוהים, אבל דורשים גבנונים מלשון מום. יצתה בת קול ואמרה להם, בזמן של הריב, שרבו ההרים, על מי תינתן התורה? למה תרצו דין עם סיני? יצא בת קול ואמר להם, למה אתם חושבים לעמוד בדין מול הר סיני ושתינתן התורה עליכם ולא על הר סיני? הרי כולכם בעלי מומים אתם אצל הר סיני, כי כל הערים הגבוהים בעלי גאווה, זה מום להיות בגאווה. דווקא הר סיני שהוא בענווה, דווקא עליו התורה תינתן. איך אנחנו מוצאים שגבנונים זה לשון מום? כתיב הכה, כתוב כאן המילה גבנונים. לגבי המומים של כהן, שאם יש לו אחת מהם, אז הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, כתוב, כתיב הטעם, או גיבן או דק. גיבן הכוונה שיש לו גבות ארוכות, ודק הכוונה שיש לו מין קרום בעין. וזה מום. רואים שגיבן זה מום, גבנונים זה גם לשון מום. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא להרים, בעלי גאווה, שהם בעלי מום לעומת הר סיני. למה? כי הם בגאווה. אמר רב אשי, שמע מינם, מכאן אתה למד, היי מנדי יהיר, אדם שהוא בגאווה, בעל מום הוא, זה בעצמו מום. למדנו במשנה שאפילו בית הכנסת, שנחרב גם בחורבנו, ואין עושים אותו כפנדריה, אסור לקצר את הדרך דרכו. מהי כפנדריה? מה המשמעות של המילה? אמר רב, כפנדריה כשמה. מה היא כשמה? אז מה באמת המשמעות? כמאן דאמר, כמו ארבע מילים, עד המקיף נעדר, עד שאני אקיף את השורות של הבתים, איהול בה, עדיף לי להיכנס דרך הבית הזה, ואני אקצר את הדרך ממבוי למבוי אחר. בדרך בית הכנסת אסור לקצר את הדרך. אמר רבי אבאו, אם היה בית הכנסת בנוי על מקום שהיה שביל מעיקרה, בהתחלה היה שביל במקום הזה ובנו עליו בית הכנסת, מותר לעבור דרכו ולעשות קפנדריה, לפני כן כבר היה פה שביל במקום הזה. עוד אפשרות להקל, אמר רב נחמן בר יצחק, הנכנס לבית הכנסת ודעתו לצאת מאותו פתח שדרכו הוא נכנס, על מנת שלא לעשות אותו קפנדריה, אז אחרי שהוא נכנס, מותר לעשות אותו קפנדריה, הוא יכול לחזור בו ולצאת דרך פתח אחר, למרות שיוצא שהוא קיצר את הדרך עכשיו, כי הוא נכנס מפתח אחד ויצא מפתח השני, והוא קיצר לעצמו את הדרך שלא יצטרך להקיף. ואמר רבי חלבו, אמר בשם רבונה, עוד אפשרות להקל, הנכנס לבית הכנסת על מנת להתפלל, מותר או מצווה, לעשותו קפנדריה. דווקא יש מצווה של להיכנס מפתח אחד ולצאת מפתח אחר. שנאמר על בית המקדש, ובבוא עם הארץ לפני השם במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, לא יוצא דרך אותו שער שהוא נכנס, אלא יוצא דרך שער הנגב שממול, וגומר. לא ישוב דרך השער אשר בא בו. לא באותו שער שהוא נכנס דרכו הוא יצא, אלא כי נכחו יצא, שיצא דרך השער שממול. כשהבית כנסת נחרב, אם עלו בו עשבים, לא יתלוש את העשבים האלה. מפני עוגמת נפש. אנשים רואים עשבים גדלים על הקירות של בית הכנסת, כואב להם הלב, ואז הם יתפללו שבית כנסת יחזור ויבנה. ואם הוא תולש סתם, זה גם אסור. שאת הגמרא והתניא, אינו תולש ומאכיל לבהמתו, אבל אם הוא תולש את העשבים ומניח במקומם, מותר. עונה הגמרא נכון, כי תנענה ממתניתין, לא יתלוש, לא הכוונה סתם לא לתלוש, אלא הכוונה תולש ומאכיל תנן, זה עשו. שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, תנו רבנן, בית הקברות, אין נוהגים בהם קלות ראש. לפחות כבוד אלה שנמצאים שם. אין מראין בהם בהימה, ואין מוליכין בהם עמת המים, אי אפשר לעשות עמת המים שתעבור דרך המקום הזה, ואין מלקטין בהם עשבים. ואם ליקט עשבים, שורפן במקומן. ואז הברייתא מוסיפה, מפני כבוד מתים. שואלת הגמרא, מה אתה עושה מפני כבוד מתים? אהיה, על איזה חלק מהברייתא? אילי מהסיפה, שאם הוא ליקט את העשבים, שורפם במקומם. כיוון ששורפם במקומם, מהי כבוד מתים איקה? איזה מין כבוד יש פה למתים שאתה עושה פה שריפה בבית הקברות שלהם? אלא הרישא, זה שכתוב לא לנהוג, קלות ראש, זה מפני כבוד המתים. מכאן אנחנו עוברים לענייני קריאת התורה במועדים. משנה כאן מדברת על קריאת התורה במה שנקרא ארבע פרשיות, בחודש אדר. יש ארבע פרשיות, פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה ופרשת החודש. שקלים וזכור זה לפני פורים, פרה והחודש זה אחרי פורים. נקרא את הדברים במשנה בגמרא, ותוך כדי נבאר גם כן את המשמעות של הארבע פרשיות, למה קוראים בדיוק את הארבע פרשיות האלה בעזרת השם. אומרת המשנה, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בשבת פרשת שקלים. מה הסיבה? כותב רש"י, להודיע שיביאו שקליהם באדר. כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, כמו שהגמרא תבאר. בבית מקדש היו מקריבים כל יום קורבנות בשביל כל עם ישראל, קורבנות ציבור. כל בוקר, לפנות ערב, קורבן תמיד. היה קורבנות מוספים, היה קטורת, היה קורבנות של ציבור. זה קורבן של כולנו, ואנחנו כולנו רוצים וצריכים להיות שותפים בקורבנות האלה. בשביל להיות שותפים, אנחנו נותנים פעם בשנה מחצית השקל. מעלים את כל השקלים של כולם ללשכה מיוחדת בבית המקדש, ומשם, בתהליך שמובא בהרחבה במסכת שקלים, מוציאים וגובים את הכסף כדי לקנות קורבנות ציבור. כל ראש חודש ניסן היו צריכים להתחיל להשתמש עם הכסף החדש של השנה הזאת. וכדי שיהיה כסף בראש חודש ניסן, היו צריכים כבר להשמיע ולהכריז, להודיע לכולם, להתחיל להביא מחצית השקל חודש קודם, באחד באדר. ולכן, אם ראש חודש אדר חל יום שבת, היו קוראים בפרשת שקלים, כדי להודיע לכולם שיתחילו להתארגן להביא את המחצית השקל. אם ראש חודש אדר לא חל בשבת, אלא חל באמצע השבוע, חל להיות בתוך השבת, מתי יקראו פרשת שקלים? שבת לפני ראש חודש או שבת אחרי ראש חודש? מקדימים לשעבר, שבת לפני ראש חודש אדר, מה שנקרא שבת מברכים. ואם זה יוצא שקראו פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר, יוצא שבין פרשת שקלים לבין פרשת זכור שצריכה להיות ממש לפני פורים, שבת אחת תהיה שבת הפסקה באמצע. מפסיקים לשבת אחרת. שבת הבאה תהיה שבת הפסקה, לא קוראים בה פרשה מארבע הפרשיות. בשבת השנייה, או אפשר לבאר אחרי שקראו שקלים, או אפשר לבאר אחרי שהיה שבת הפסקה. היו קוראים פרשת זכור, שבת לפני פורים. זכור את אשר עשה לך המלאק, שזה מחיית המלאק, זכירת מעשה המלאק לפני פורים, שבו זה היום שבו היה מחיית המלאק בפועל, שהמן היה מזרע הגג, מזרע המלאק. אחר כך, בשבת השלישית, קוראים פרשת פרה, פרה אדומה. למה? עוד מעט מגיע חודש ניסן, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל, בפרט פסח, שיש בו קורבן פסח, שכל אחד מחויב לתאר את עצמו כדי לאכול קורבן פסח. אז לכן כבר באמצע חודש אדר, קוראים פרשת פרה כדי להזכיר לעם ישראל לתאר את עצמם לקראת חג הפסח. בשבת הרביעית קוראים פרשת החודש הזה לכם, שם מובא כל העניינים של פסח. בשבת החמישית חוזרים לכסדרן, חוזרים לקרוא בסדר הרגיל. מה מביאה? שיש את דעתו של רבי עמי. לפי דעתו, עושים דבר מאוד מעניין, אנחנו לא נוהגים ככה. בארבע פרשיות קוראים בתורה רק את הפרשה מארבע פרשיות. נאמר פרשת שקלים, אין פרשת שבוע. רק פרשת שקלים. אם נאמר זה אמור עכשיו להיות פרשת תרומה, אז מה שאנחנו עושים היום, קוראים פרשת תרומה, והעולה שעולה להפטרה, המפטיר, הוא קוראים בשבילו פרשת שקלים. ואז ההפטרה, הפטרה של שבת שקלים. אבל, לפי דעת רבי עמי, אמרה מביאה את זה בדף למד עמוד ב', בשבת שקלים קוראים רק פרשת שקלים, לא קוראים בכלל פרשת שבוע. וכך גם בפרשת זכור קוראים רק פרשת זכור. פרשת פרה רק פרשת פרה, ופרשת החודש רק פרשת החודש. אם כן, יש כאן ארבע שבתות שלא קראנו פרשת השבוע. אז בחמישית חוזרים לכסדרם, חוזרים לקרוא פרשת שבוע. ולפי זה, מה שהמשנה ממשיכה ואומרת, לכל מפסיקים. מה פירוש? בכל אחד מהמועדים הבאים אנחנו מפסיקים את הסדר של הפרשת שבוע, ולא קוראים פרשת שבוע, אלא קוראים את העניינו של יום, בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, בתעניות ובמעמדות, שזה מעמדות, זה עם ישראל שלא היו גרים בירושלים, התחלקו ל-24 קבוצות, וכל שבוע קבוצה אחרת הייתה נכנסת לבית הכנסת, ומתפללת על הקורבנות שהתקבלו ברצון, והיו קוראים קריאת התורה. אז הקריאת התורה שהיו קוראים, זה היה בימי בראשית, בפרשת בראשית. אז היו מפסיקים את קריאת התורה, לא היו קוראים את פרשת השבוע, אלא היו קוראים בענייני מעשה בראשית. וכן ביום הכיפורים, גם כן לא קוראים פרשת שבוע, אלא ענייני יום הכיפורים. ככה מסביר רבי עמי. אבל אנחנו כמובן לא פוסקים להלכה כמו דעתו של רבי עמי, אנחנו פוסקים כמו דעתו של רבי ירמיה בגמרא, והוא מסביר ככה. אחרי ארבע פרשיות, שבכל אחד מארבע פרשיות קראו פרשת שבוע, בוודאי. רק בסוף הקריאת התורה, המפטיר עלה לתורה וקרא שקלים, זכור, פרה, חודש. ואחרי זה ההפטרה היה מעין ארבע פרשיות האלה. ולפי זה, מה שכתוב בחמישית חוזרים לכסדרם, הכוונה היא לסדר ההפטרות, שחוזרים להפטיר הפטרה רגילה של פרשת שבוע, ולא של ארבע פרשיות. ואז כשהמשנה ממשיכה ואומרת לכל מפסיקים, מה מפסיקים בשביל ראשי חודשים, חנוכה, פורים, תעניות, מעמדות ויום הכיפורים? כל אחד מהם לעניינו. אם זה ימות החול, אז אם זה שני וחמישי היו אמורים לקרוא פרשת שבוע, אז מכיוון שזה ראש חודש, יקראו את הקריאה של ראש חודש. אם זה חנוכה, לא יקראו את הקריאה של שני וחמישי, אלא יקראו של חנוכה, פורים, יקראו ויבוא המלך של פורים. תעניות, יקראו את ויחל משה של תעניות. מעמדות, יקראו במעשה בראשית, וביום הכיפורים, יקראו את הקריאה של יום הכיפורים, במנחה של הפרשת אחרי מות, כל דיני אם מותר להינשא ולמי אסור להינשא. ואם זה חל בשבת, כל אחד מהימים האלה, ראשי חודשים, חנוכה, פורים, תעניות וכולי, אז כמובן שנקרא קריאת התורה פרשת שבוע, וההפטרה תהיה מעין, מענייני ראש חודש, חנוכה, פורים, תעניות ומעמדות. זאת אומרת, זה תלוי אם זה ימות החול או שבת. אם זה ימות החול, אז מה שכתוב כאן, לכל מפסיקים, הכוונה מפסיקים קריאת התורה, לא קוראים מה שהיו אומרים לקרוא, אלא קוראים ענייני היום. אבל אם זה חל בשבת, לא נעצור ולא נקרא את הקריאת התורה של שבת. ודאי שנקרא פרשת שבוע. מה שכוונה מפסיקים, הכוונה להפטרה. אנחנו נעשה הפטרה מעין עניינו של יום. וככה באמת אנחנו נוהגים. שבת ראשונה של חודש אדר, אם זה ראש חודש אדר או שבת לפני ראש חודש אדר, קוראים פרשת שקלים. מה הסיבה שקוראים פרשת שקלים? מביאה הגמרא את המשנה שפותחת את מסכת שקלים. תנן הטעם. באחד באדר, בראש חודש אדר, משמיעין על השקלים. בית דין מכריזים בכל מקום ומודיעים לעם ישראל שיתחילו להתכונן להביא מחצית השקל. והכרזה נוספת מכריזים על הכליים. כל אחד שיש לו בשדה, בגינה, שני סוגי זרעים או תבואה, זרעים שזרעו אותם בין התבואה, אם הם ניכרים, צריך לעקור אותם, שלא יהיה כלאיים זה בזה. למה מכריזים דווקא בראש חודש אדר את שתי ההכרזות האלה? בשלמה על הכלאיים, זה מובן. זמן זריעה היא, זה סוף זמן הזריעה, שהתבואה והזרעים כבר גדלו קצת, והם ניכרים לדעת אם יש כאן כליים. אבל לפני כן, כשרק הכניסו את הזרעים, לא היה ניכר מה כאן תבואה ומה זרעים אחרים. אז כעת זה הזמן להפריש את הכליים. אלא על השקלים, מנהלן שההכרזה היא בדיוק בראש חודש אדר. אמר רב טבי, אמר בשם רבי יושיה, דאמר קרא על הקורבן תמיד, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. למה התורה כותבת כמה פעמים חודש? חודש בחודשו לחודשי השנה. מלמדים, התורה מלמדת אותנו. אמרה התורה, יש חודש שבו מחדשים חודש. חדש ואווה קורבן, איך מחדשים? שמתחילים להביא מתרומה חדשה. איזה חודש מתחילים להביא מתרומה חדשה? לומדים גזירה שווה מחודש ניסן, פרשת בו, החודש הזה לכם, ראש חודשים, שהוא נאמר על חודש ניסן, כתוב שם קורבן פסח. אז לומדים גזירה שווה, החודש אז זה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כתוב כאן לשון שנה. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. אז כמו שכאן כתוב שנה עם חודשים, כאן כתוב שנה עם חודשים, לומדים גזרה שווה. שהחודש שבו צריך להתחיל להביא קורבנות מהתרומה החדשה, זה חודש ניסן. צריך להכניס את כל המחצית השקל של עם ישראל לתוך הלשכה, לוקחים שלוש קופות ומפרישים תרומה מתוך כל המטבעות שיש בתוך הלשכה של המחצית השקל, תורמים תרומה, שמים את בתוך השלוש קופות האלה, ומהקופות האלה קונים כבשים לקורבן התמיד ולשאר קורבנות הציבור. וכיוון בחודש ניסן, בראש חודש ניסן, באי הקרובי מתרומה חדשה. הקורבנות שאתה מקריב בראש חודש ניסן כבר צריכים להגיע מהכסף של התרומה החדשה, ממחצית השקל של השנה החדשה. קדמינן וקרינן באחד באדר, מקדימים וקוראים פרשת שקלים בראש חודש אדר, שיהיה 30 יום להביא מחצית השקל כדי שיוכלו בראש חודש ניסן כבר להשתמש מהתרומה החדשה לקניית קורבנות. כי איך ידלייתו שקלים למקדש, כדי שיביאו את המחצית השקל לבית מקדש במהלך כל חודש אדר. למה צריך 30 יום? לא מספיק שבועיים? כמן, כמו מי נשנתה המשנה הזאת? זה לא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל לכאורה. דהי רבן שמעון בן גמליאל, הרי הוא אמר שמספיק בשתי שבתות, שבועיים לפני שאתה מתחיל להתכונן, זה מספיק. להתכונן לחג. דתניא, ממתי שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח? כמה זמן? לפי דעת חכמים 30 יום. ואז מובן, למה צריך גם כן להתחיל להכריז על השקלים 30 יום לפני ראש חודש ניסן, מראש חודש אדר? כי לוקח 30 יום להתכונן לקראת המועד. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר שמספיק שבועיים, שתי שבתות, אז אולי מספיק שיכריזו על השקלים בפורים, בתתוו לחודש אדר, שבועיים לפני ראש חודש ניסן. עונה הגמרא, אפילו תימה, גם אם תאמר שמשנה שלנו כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל שסובר שמספיק להתכונן לקראת המועד שבועיים, הרי מתי זה המועד? אתה אומר שהמועד הוא ראש חודש ניסן? אני אומר לך, המועד הוא שבועיים לפני ראש חודש ניסן. כי לא מדברים כעת על הזמן שבו מתחילים להשתמש עם הכסף של מחצית השקל, אלא מדברים על הזמן שבו מעמידים את השולחנות של אלה שמחליפים את הכספים, שפורטים את הכספים. כיוון דאמר מאר, ב-15 בו, בתתוו לחודש אדר, שולחנות יושבים במדינה, בכל ערי ארץ ישראל, לפרוט כסף בשביל להביא את השקלים. אז אם כן, יוצא אם כן שבתתוו לחודש אדר, זה המועד להביא מחצית השקל. כי אז היו השולחנים, החלפני כספים, מתפזרים בערים כדי לפרוט לאנשים כסף. אז שבועיים לפני כן מכריזים על השקלים לפי רבן שמעון בן גמליאל, היינו בראש חודש אדר. וב-25 לחודש אדר כבר היו יושבים החלפנים רק בבית המקדש, אבל על כל פנים רואים שיש משמעות לשבועיים לפני חודש ניסן בעניין מחצית השקל, שאז השולחנים היו יושבים בכל עיר ועיר להחליף ולפרוט לאנשים כסף כדי שיוכלו לתת מחצית השקל. אז לפי רבן שמעון בן גמליאל, הסיבה למה באחד באדר משמיעים על השקלים, כי זה שבועיים בדיוק לפני. לפני מה? לפני הזמן שהשולחנים יושבים בעיירות. לעומת זאת חכמים סוברים שצריך 30 יום לפני ראש חודש ניסן. אצלהם אין משמעות לזמן שהשולחנים יושבים בערים. על כל פנים, משום שולחנות, לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, קדמינן וקרינן, מקדימים וקוראים פרשת שקלים, שבועיים לפני תתוו לחודש אדר. איזה פרשה קוראים פרשת שקלים? מהי פרשת שקלים? יש על זה שתי דעות. רב אמר, הפרשה של קורבן התמיד, בפרשת פנחס, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה, ירח ניחוחי וכו'. ושמואל אמר, מה פתאום? פרשת שקלים זה פרשת כתיסה. ספר שמות, שם נאמר מפורש, שצריך להביא מחצית השקל. וכך אנחנו עושים להלכה. מברר את הגמרא. למה לפי שמואל, למנדה אמר שקוראים פרשת כתיסה, זה מאוד מובן. היינו דקרי לה פרשת שקלים. לכן הפרשה נקראת פרשת שקלים, דכתיב בתרומת השקלים. אלא לפי דעתו של רב, למנדה אמר שקוראים את פרשת קורבן התמיד, את קורבני לחמי, הכה בפרשה הזאת, מידי שקלים כתיבי הטם, כי כתוב שם העניין של שקלים. אז אם כן, למה אתה אומר שזה נקרא הפרשה של שקלים? עונה הגמרא, אין, זה פרשה של שקלים. למרות שלא כתוב את המילה שקלים, גם כשלא מדברים איתך מפורש על שקלים, דע לך שמתכוונים לשקלים. טעם המאי כדרבי טווי. הטעם למה מביאים שקלים בחודש אדר? כמו הדרשה של רבי טווי. רבי טווי דורש מהפסוק, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, זה נאמר בפרשה הזאת של צו את בני ישראל את קורבני לחמי, שמשם דורשים חדש באחד מהחודשים להביא קורבנות מהתרומה החדשה. איזה חודש? חודש ניסן. זאת אומרת, התורה מדגישה כאן שיש חודש מסוים שבו מתחילים להביא מתרומת הלשכה. מאיפה אין לך תרומת הלשכה? מאיפה אין לך כסף בלשכה כדי לעשות תרומה מהכסף הזה ומהתרומה להביא קורבנות ציבור? אתה צריך בשביל זה להביא מחצית השקל. זאת אומרת שבעצם הפרשה כאן מדברת גם כן על שקלים. מספרים על המחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירה. הוא הקים ישיבה לתפארת בלובלין, ישיבת חכמי לובלין. ולצורך כך הוא הלך לזכות את עם ישראל, להשתתף בהקמת בית השם, בית המדרש, הפנימיה וכל העניינים מסביב. הוא עשה פעם מגבית, אז הוא אסף את כל הציבור, נתן להם דרשה, ובסוף הדרשה, אחד מהמשתתפים בדרשה פנה לבן שלו, אומר, דיבר פה רב גדול, אתה הבנת מה הוא אמר? הבנת את הדרשה? אז הילד אומר, כן, הבנתי. הוא אומר, מה הרב אמר? הרב אמר שהוא רוצה כסף. אז האבא אומר, כן, אבל אתה לא שמעת את כל הדרשה? הוא אומר, זה הדבר היחיד שהבנתי. אז הרב שמע מזה, אז הוא אומר, הנה הילד הזה הוא היחיד שהבין מה אני באמת התכוונתי. זאת אומרת, בשביל לבנות את בית השם הוא היה צריך כסף. אז גם כאן, נכון, יכול להיות שדיברנו פה על עניין קורבן התמיד וכל העניינים מסביב, אבל בעצם מדברים פה על שקלים. הפרשה הזאת בעצם מדברת על שקלים. זה נקרא פרשת שקלים. כי בשביל קורבנות צריך שקלים. גם בית מקדש לא יכול להתקיים בלי תרומות. שואלת הגמרא, ביש למה לפי דעתו של רב? למנדה אמר שהוא סובר שהפרשת שקלים זה פרשת צו את בני ישראל. מובן? משום דקטיבי קורבנות אטם כדרבי טווי. באמת זה מתאים לשבת שקלים. כי שם מדברים על הקורבנות, שבאים בראש חודש ניסן, מהכסף של התרומה החדשה, אז צריך בשביל לתת מחצית השקל, אז נותנים שקלים, זה מובן שזה קשור. אלא למנדה אמר, לפי דעתו של שמואל, שהוא סובר שקוראים פרשת כי תישא, אתה יודע מה מדובר שם? נכון, כתוב מחצית השקל, אתה יודע לאן הולך המחצית השקל הזה? קורבנות מכתיבי, וכי זה הולך לקורבנות? שקלים לאדנים כתיבי. זה מיועד לבסיסים של העמודים של המשכן, שחצר המשכן, האדנים. זה לא מדבר על המחצית השקל בשביל הקורבנות לכאורה. אז למה אתה קורא את הפרשה הזאת בדיוק בשבת שקלים? עונה הגמרא, בפרשה הזאת גם כתובים השקלים לאדנים, אבל גם שקלים של מחצית השקל לקורבנות. כנתנה רב יוסף, התורה מזכירה שלוש פעמים את המילה תרומה שם בפסוק. שלוש תרומות הן. פסוק אומר שם, מחצית השקל תרומה להשם, ייתן תרומת השם, לתת את תרומת השם. כתוב שלוש פעמים תרומה. תרומה אחת הייתה של המזבח, שהייתה מיועדת לקורבנות המזבח, בשביל זה קוראים את פרשת שקלים. ותרומה אחרת של מחצית השקל של אדנים, לעשות מזה את הבסיס לעמודי המשכן, זה לאדנים. ועוד תרומה הייתה של בדק הבית, שאנשים יתרמו כסף, כמו שתורמים זהב ונחושת, לבנות עם זה את המשכן. וזה מיועד לבדק הבית, לבניית המשכן. אבל אחד התרומות זה באמת למחצית השקל בשביל קניית הקורבנות. שואלת הגמרא, הרי אם חל ראש חודש אדר בשבת, קוראים פרשת שקלים. מה זה פרשת שקלים? אנחנו פוסקים שזה פרשת כי תישא. כתוב שם מפורש מחצית השקל. אז ביש למה לפי הדעה הזאת, לפי שמואל, למנדה אמר כי תישא, מה שאנחנו נוהגים לעשות. היינו דשני, זה מה שמובן, למה זה נקרא שבת שקלים, שיש קריאה מיוחדת, ששונה היי ראש חודש משאר ראשי חודשים. כי כל שבת ראש חודש קוראים את הפרשה. היום אנחנו נוהגים לקרוא רק מי הוא ביום השבת ובראשי חודשיכם. אבל כנראה שהיה להם מנהג שהם כל שבת ראש חודש היו קוראים גם את הפרשה אחת קודם. צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי. אז כל שבת ראש חודש קוראים. אלא למען דאמר לפי רב שקוראים פרשת צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי, מה ישנה ראש חודש אדר משאר ראשי חודשים? עונה הגמרא, שנה, יש הבדל. למה? כי בשאר ראשי חודשים אתה נותן רק למפטיר לעלות, רק לעולה האחרון אתה נותן לו לעלות את הקריאה של ראש חודש. שני דילו ראשי חודשים קרו שיטה בעניין הדיומה. שישה עולים, אז היה שבעה עולים, אז שישה היו עולים בענייני פרשת שבוע, והשביעי חד בראש חודש. אנחנו נוהגים שיש שבעה עולים, והשמיני זה המפטיר שהוא מקבל את העלייה של ראש חודש. אבל על כל פנים, ואילו העידנה, ראש חודש אדר שחל בשבת, גם אנחנו נקרא שקלים, כמו דעתו של רב, צו את בני ישראל, כול הוא בדי ראש חודש. כל אלה שיעלו לתורה, יקראו להם בפרשה הזאת של ראש חודש. לכן זה יהיה שונה. שאלת הגמרא, מה, קוראים כל הקריאת התורה רק ראש חודש? רק שקלים? הניחא למאנדה אמר, לפי הדעה שסוברת שבחמישית חוזרים לכסדרם, הכוונה לסדר פרשיות הוא חוזר. שזה דעתו של רבי עמי, בדף למד עמוד ב', שבזמן הארבע פרשיות בחודש אדר, אין פרשת שבוע, רק ארבע פרשיות. ואחרי שמסתיימים ארבע פרשיות, חוזרים חזרה לפרשיות השבוע הרגילות. תרומה, תצווה, כתיסה וכו'. אז מובן באמת ששבת שקלים שונה משאר ראשי חודשים, שקוראים בו רק שקלים בלבד, רק פרשת צו את בני ישראל. אלא לפי דעתו של רבי ירמיה, מנדה אמר שגם בארבע פרשיות קוראים פרשת שבוע, ומה שחוזרים בחמישית לכסדרם אחרי ארבע פרשיות, הכוונה לסדר הפטרות הוא חוזר, שבכל ארבע פרשיות מפטירים בהפטרה של ארבע פרשיות, ואחרי שמסתיימים ארבע פרשיות בשבת החמישית חוזרים לקרוא הפטרה רגילה של פרשת שבוע. אז אם כן, הוא פרשתה די יום הקרינה, אז קוראים פרשת שבוע רגילה בשבת. אז השישה עולים או השבעה עולים כמו שאנחנו נוהגים, היו קוראים בכל מקרה פרשת שבוע. ואם המפטיר בשבת שקלים יעשה כמו דעתו של רב ויקרא צו את בני ישראל, אז מה שונה שער ראש חודש משבת שקלים? הרי כל שבת ראש חודש קוראים צו את בני ישראל. עונה הגמרא, עדיין שני, עדיין יהיה הבדל. דילו ראשי חודשים רגילים שחל בשבת, קרו שיטה בעניין הדיומה, שישה עולים פרשת שבוע, וחד קרי בדי ראש חודש, שביעי עולה לראש חודש. ואילו העידנה, אם יהיה ראש חודש אדר שחל בשבת, אז קרו תלתה בעניין הדיומה, רק שלושה יעלו פרשת שבוע, וכל שאר העולים יעלו בענייני שקלים, וארבעה קרו בדי ראש חודש, שזה גם שבת שקלים, שזה גם פרשת שקלים. שואלת הגמרא קושייה אחרת, מי טבעי. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, ומפטירים בנבואה של יהוידע הכהן, שגם הוא ביקש שיתרמו לבית המקדש כדי לחזק את בדק הבית. אז ביש למה לפי דעתו של שמואל שאנחנו נוהגים כמותו, מנדה אמר שפרשת שקלים הכוונה פרשת כתיסה, שכתוב שם מחצית השקל, היינו שההפטרה של יהוידע הכהן מתאימה לפרשת שקלים, ומפטירים ביהוידע הכהן משום דדמי לי, שניהם עוסקים בדבר דומה, דכתיב בהפטרה כסף נפשות ערכו. בפרשת כתיסה כתוב ונתנו איש כופר נפשו, אז שניהם עוסקים באותו נושא. אלא לפי דעתו של רב, מנדה אמר שקוראים את פרשת את קורבני לחמי מדמי, וכי יש דמיון בין ההפטרה לבין פרשת את קורבני לחמי. עונה הגמרא בוודאי, דמי. אמנם לא כתוב כאן כסף, אבל כל הפרשה בעצם עוסקת בעניינים של כסף. כדי רבי טבי שאמר, הולד חודש וחודשו, שבראש חודש ניסן מחדשים, ומתחילים להביא מתרומת הלשכה, מהתרומה הלשכה החדשה, אז אם כן, בשביל זה צריך לתרום מחצית השקל, אם כן בעצם יוצא שצריך לחדש את הכסף בבדק הבית, בלשכה. מקשה הגמרא קושיה אחרת, מי טבעי. אם חל ראש חודש אדר, להיות בפרשה סמוכה לה. פרשה שסמוכה לשבת שקלים. מה שנהוג אצלנו היום, שאנחנו מסיימים את התורה כל שנה בשמחת תורה, ושקלים, אנחנו נוהגים שזה הכוונה פרשת כי תישא. אז אם חל להיות ראש חודש אדר, פרשה סמוכה לפרשת שקלים, שאנחנו נוהגים שזה פרשת כי תישא. בין מלפניה, דיינו אם זה חל פרשת תצווה, שזה לפני פרשת כי תישא, ששם כתוב פרשת שקלים. ובין מלאחריה, בין אם זה חל אחרי, דיינו, פרשת ויקל. קוראים אותה בשבת הראשונה, וכופלים אותה בשבת הבאה. קוראים פרשת שקלים, שתי שבתות אחת אחרי השנייה, פעם אחת בגלל שקלים, ופעם אחת בגלל שזה פרשת שבוע. אז בישלם אלפי שמואל, למנדה אמר ששקלים זה פרשת כי תישא, תחילת כי תישא. היינו דמיטרמי, באו זימנה, נכון? זה באמת מזדמן בחודש אדר שיקראו פרשת כי תישא, כמו שאנחנו רגילים. זה מאוד קרוב, הפרשיות. אלא למנדה אמר, לפי דעתו של רב, שקוראים פרשת צו את בני ישראל, ואמרת להם את קורבני לחמי, זה בספר במדבר בכלל, פרשת פנחס. איך בחודש אדר יקראו פרשת פנחס? באזור חודש תמוז אב קוראים את זה. ממיטרמי, באו זימנה, וכי זה מזדמן לקרוא את הפרשת הזאת בחודש אדר? עונה הגמרא, אין, כן. יכול להיות. לבני מערבה, לבני ארץ ישראל, שבזמן התלמוד, דמסקי לדאורייתא בתלת שנין, היו קוראים קריאת התורה, הם מחלקים את קריאת התורה לשלוש שנים. הם מחלקים את הפרשיות, בערך ל-150 פרשיות, פחות או יותר, והיו מסיימים את התורה רק פעם בשלוש שנים. אז היה יכול להיות, בחודש אדר, שיקראו פרשת פנחס. תניא כבתי דשמואל, יש ברייתא מפורש כמו דעתו של שמואל, וככה גם אנחנו פוסקים להלכה. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים מה? פרשת כי תישא. ומפטירים בידה הכהן. אמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש אדר, שמצד אחד הוא ראש חודש, אז קוראים בו צו את בני ישראל, את קורבני לחמי כמו ראש חודש. מצד שני זה ראש חודש אדר, אז זה פרשת שקלים, קוראים בו כי תישא. משיכה להיות בשבת שגם יש פרשת שבוע, מוציאים שלושה ספרי תורה, שלוש תורות, וקוראים בהן בספר תורה אחד בעניינו של יום. דיינו, פרשת שבוע. בספר תורה אחד קוראים בשל ראש חודש, בספר תורה השלישי אחד בכי תישא פרשת שקלים. עוד אפשרות שיוציאו שלושה ספרי תורה, ואמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש טבת, שהוא תמיד חל ב... לקראת סוף ימי החנוכה, שחל להיות בשבת, מביאים גם כן שלושה ספרי תורה, שלוש תורות, וקוראים בהם אחד פרשת שבוע בענייני של יום, ואחד בדרוש חודש, ואחד בקריאה של חנוכה בקורבנות הנשיאים, פרשת נסו. ורבי יצחק נפחא היה צריך לומר את החידוש גם לראש חודש אדר וגם לראש חודש טבת, שמוציאים שלושה ספרי תורה, צריכה. דאית מרבה, אם הוא היה אומר רק שבראש חודש טבת שחל בשבת מוציאים שלושה ספרי תורה, הייתי אומר רק באך אמר רבי יצחק שמוציאים שלושה. אבל בראש חודש אדר, באך, כרב סביר עלי, דאמר פרשת שקלים, זה את קורבני לחמי. שזה של ראש, הקריאה של ראש חודש, זה קריאת פרשת שקלים. אז אם כן, לא צריך להוציא שלושה ספרי תורה, אלא קוראים, מוציאים ספר תורה אחד לפרשת שבוע, וספר תורה אחד גם לראש חודש וגם לשקלים, שזו אותה קריאה, אז בשתי תורות צגי, כמה שמלן, אכן, אחי, מחדש רבי יצחק נפחא, שהוא סובר כמו שמואל, שפרשת שקלים זה לא של צו את בני ישראל, אלא כי תישא. ולכן צריכים שלושה ספרי תורה. שואלת הגמרא, ולאימה, שרבי יצחק נפחא יאמר רק שראש חודש אדר שחל בשבת, מוצאים שלושה ספרי תורה. ולא בעיה, אז לא יצטרך לחדש גם בראש חודש טבת צריך שלושה ספרי תורה, כי אז בוודאי שיצטרכו שלושה ספרי תורה, כי אין לנו הרי ויכוח שמה, האם הקריאה של חנוכה זה הקריאה של ראש חודש או לא. בוודאי שהקריאה של חנוכה זה בפרשת הנשיאים, וראש חודש זה, וזה, זה, זה, זה קריאה של הקורבן תמיד, וראש חודש. עונה הגמרא, אין הכי נמי. אבל חד המכלל חברתה התמר, את הדין של רבי יצחק נפחא בראש חודש טבת, למדנו מתוך דבריו לגבי ראש חודש אדר. מתוך דבריו לעניין ראש חודש אדר, למדנו גם לעניין ראש חודש טבת, אבל המקור של דבריו זה לעניין ראש חודש אדר באמת, רק שם הוא חידש את הדברים שלו. החידוש שלו היה לעניין ראש חודש אדר שמוצאים שלושה ספרי תורה, כי אנחנו פוסקים כמו דעתו של שמואל שהקריאה של שקלים זה לא הקריאה של ראש חודש, לכן צריכים שלושה ספרי תורה. ואז אנחנו למדים שגם בראש חודש טבת צריכים שלושה ספרי תורה. התמר, ראש חודש טבת, שהוא גם חנוכה, תמיד ראש חודש טבת חל בחנוכה, שחל להיות בימות החול. ראש חודש קוראים ארבעה עולים. חנוכה קוראים רק שלושה עולים. וצריכים לחלק פה את הקריאה של ראש חודש ושל חנוכה לארבעה עולים. אמר רבי יצחק נפחא, קרו תלתה בראש חודש. שלושה עולים הראשונים קוראים את הקריאה של ראש חודש. והעולה הרביעי וחד קורא את הקריאה בחנוכה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, כמו שהגמרא מיד תגיד. ורב דימי דמן חיפה אמר להפך, קרו תלתה בחנוכה, השלושה עולים הראשונים קוראים את הקריאה של חנוכה, והעולה הרביעי אחד קורא בראש חודש. אמר רבי מעני, כבתי דרבי יצחק נפחא מסתברא, מסתבר כמו הדעה הראשונה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, שהשלושה עולים הראשונים קוראים בקריאת ראש חודש, והעולה הרביעי קורא בחנוכה. זה תדיר ושאינו תדיר. דבר שבא בתדירות גבוהה, כמו ראש חודש שבא כל חודש. וחנוכה שאינו תדיר, הוא בא רק פעם בשנה. מי קודם? תדיר קודם, אז ראש חודש קודם, לכן קוראים שלושה עולים ראשונים בראש חודש. מצד שני אמר רבי אבין, כבתי דרב דימי מסתברא. שהוא אומר שהעולה הרביעי קורה בראש חודש, למה? כי הרי חנוכה קוראים רק שלושה עולים. בגלל שזה ראש חודש, אז קוראים עולה רביעי, אז מי גרם לרביעי שיבוא? למה צריכים עולה רביעי שיעלה לתורה? מכיוון שזה ראש חודש, אבל חנוכה מספיק שלושה עולים. אז מכיוון שראש חודש הביא את העולה הרביעי, אז העולה הרביעי יקרא בראש חודש. איך רביעי בראש חודש בא למי יקרה? מה יהווה? למה נפסק להלכה? רבי יוסף אמר, עיקר הקריאה זה בחנוכה. ואין משגיחים בראש חודש לעשות אותו העיקר, אלא יקראו אותו רק לעולה הרביעי. ורבא אמר, וככה גם גמרא תכף תגיד שזה ההלכה, אנחנו עושים עיקר הקריאה בראש חודש. שלושה עולים הראשונים יקראו את הקריאה של ראש חודש. ואין משגיחים בחנוכה לעשות אותו עיקר הקריאה, אלא את העולה הרביעי, הוא יעלה לתורה ויקראו בשבילו את הקריאה של חנוכה. וככה באמת ההלכה, הלכתה שהעיקר עושים ראש חודש, קוראים שלושה עולים ראשונים את הקריאה של ראש חודש, ואין משגיחים בחנוכה לעשות אותו עיקר, אלא העולה הרביעי, רק הוא יקרא את העלייה של חנוכה, יקרא את התורה של חנוכה, והראש חודש הוא יהיה העיקר. שלושה עולים הראשונים יעלו לתורה ויקראו את הפרשה של ראש חודש, ועד כאן דף חפטט.